בדור החורבן אנשים לא קיבלו מהנביאים שבחר בהם הקדוש ברוך הוא, לא קיבלו מהסנהדרין, לא קיבלו מגדולי העם, ופרקו עול בגלל זה ובא החורבן. זה החוצפה שיש. מי אתה שתגיד לי? גדול מעיר לקטן, מכה אותו הקטן. רואים היום חוצפה של צעירים מול מבוגרים, רואים חוצפה של ילדים מול הוריהם, רואים חוצפה של תלמידים נגד המורים. איך מסיימים כיתה בתיכון שגומרים? שורפים, שוברים. ראיתם בתם בלוויזיה, לא? פעם היה כבוד לסכנים, היו קמים באוטובוס, פעם בבתים היו מנשקים את היד של הסבא, היו זה, אולי יש עוד כמה, בכמה מקומות, כן. אבל בכללי, מי מכבד היום סכנים? היום עושים דילול, דילול. העולם המערבי אומר צריך לדלל. צריך להוריד כמה מיליארדים, יש יותר מדי, כי האליטה לא יכולה לשלוט בכולם. את צריך לדלל. זאת הבעיה, כשלא רוצים להבין את המעמדות, זאת התוצאה, וזה הפטנט של המערב, וזה הפטנט של הישראליות עכשיו. שוויון! שוויון! אבל זהו, זה לא משנה, אתם יודעים מה קורה בעצם בחוץ? הם לא רוצים מדינה יהודית. זה לא קשור בכלל, לא לסבירות ולא לזה, שום דבר, זה בכלל לא שם. לא רוצים מדינה יהודית. למה הם באו להפגין פה פחות? משעמם להם, למה? אני יהודי, מייצג את היהדות, מדבר על יהדות. לפעמים אני אומר דברים שלא נעים לשמוע מה לעשות, אבל כל מה שאני אומר מגובה. כל מה שאני אומר כתוב. כל מה שאני אומר אמת לעמיתה. עכשיו זה הפירורים האחרונים, זה הסוף. אז אנחנו צריכים לשמוח, כי אנחנו נמצאים במערכה האחרונה. למה? כי הזמן, הגיל של העולם כבר אומר שאנחנו אחרי חצות יום של יום שישי לקראת קבלת שבת הגאולה. זהו, אנחנו מסיימים את ה-6,000. אז אנחנו בסיום, וזה צריך להתרחש. ופתאום, פתאום יבוא האדון אל החלו. פתאום, בהפתעה, יבוא האדון אל החלו.
עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה. בואו לפניו, לפניו בירננה. בואו לפניו בירננה. בואו לפניו, לפניו בירננה. בואו לפניו בירננה. עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה. עבדו, עבדו.
ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמה וירביח. הערב יהיה יצחק בן לאה, חננאל בן אלונה, מרים בת יקרה, יזכו לעלות ברוחניות, פרנסה בשפע, בריאות הנפש והגוף וזיווגים הגונים משורן נשמתם. חיים ומיכאל בני אלונה יזכו להצלחה מרובה בלימודים. ניר ושלמה בני לאה, בריאות ונחת מכל יוצאי חלציהם. בלחש יזכו לכל טובה וברכה, בערב גם לעילוי נשמת הוריי מנוחתם עדן, אמן. אנחנו בחודש תמוז בין המצרים, וצריכים ללמוד מה סיבות החורבן, למה חרב בית המקדש. יש כמה סיבות, שתי הרצאות נתנו כבר ועכשיו שלישית. הגמרא במסכת שבת קוף יוטט אומרת, אמר רבי יצחק, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שהושבו קטן וגדול. וצריכים להבין מה הכוונה של הגמרא בזה. איזה עוון יש בזה שהושבו קטן וגדול, שבגלל זה יחרב הבית. הגמרא לומדת, כתוב בפסוק בישעיה כ"ד, והיה חעם ככהן, ואחר כך כתוב, היבוק תיבוק הארץ. המהרש"א מבאר, כעם ככהן, לא אמר עם ככהן, שמשמע שמניח לכהן מעלתו, שמחשב גם את העם כמעלת כהן, לא עם ככהן, בדומה לו, אלא כתוב, כעם ככהן, כף הדמיון, דהיינו מחשיב את העם כראוי לכהן. בהמשך הפסוק כתוב יבוק תיבוק הארץ, ורש"י מפרש הפירוש הארץ תתרוקן ותעשה שממה. ומפסוקים אלה למד רבי יצחק שכלל ישראל גלו מהארץ על ידי חורבן הבית, מפני שהושבו בה קטן כגדול. אז זאת אומרת, למה הם סולקו מן הארץ? מפני שהושבו בה קטן כגדול. הגאון רבי משה שוואב, זכר צדיק ברכה, היה משגיח של ישיבת גייצד, והוא כתב בספר מערכי לב שהדבר הזה נוגע אפילו לזמננו, שבעוונותינו אין אנחנו יודעים להבדיל ואין שום דרך ארץ בין קטן לגדול. דהיינו כעם ככהן, כשם שיש מעלה בכהונה, כך יש מעלה לתלמיד חכם ולכל בר מעלה, שאף אם לכלל תלמיד חכם לא הגיע. זאת אומרת, כולם שווים, מה שהיום אומרים, שוויון. איזה שוויון היום אומרים? היום אומרים שאפילו אדם ובהמה שווים. היום כולם שווים, חוץ מאלה שבחוץ שהם שווים יותר. אז זאת אומרת, יש לומדי תורה שהגיעים בה, יש עמי הארץ שנמצאים בחוץ, וכמו כן יש תלמידי חכמים, יש גדולים בתורה, יש גאונים, אבל בזמננו לא מבינים. בעולה בליבנו מחשבת פיגול, האם בגלל שאדם למד תורה כמה שנים יותר, האם הוא זקוק להכרה או ליחס שונה מאלמוני שלא למד? אבל האמת היא, כך היא המידה, שאם למד כמה שנים יותר, ודאי שמגיע לו יותר. אנחנו רואים לדוגמה, אצל החילונים, אם אדם למד, קוראים לו דוקטור, אז מכבדים אותו בתור דוקטור, לא מפספסים את התואר דוקטור. ואם הוא פרופסור, עוד יותר מכבדים אותו, ואסור לקרוא לו בשמו, חייבים להקדים לומר פרופסור כך וכך. אבל אצל רבנים לא. אפשר להגיד את השם, אולי פעם אחת בכותרת יגידו, ואחר כך חוזרים להגיד בלי התואר. ככה זה נהוג, בשביל להוריד, להשפיל. אבל בזמנם זה לא היה ככה. הם ישבו והחשיבו גם אנשים פשוטים, כמו אנשים הכי גדולים באמת, שעבדו והגיעו למדרגות גבוהות ביותר. אז כדאי להדגיש ולהבהיר שאין כוונה לזלזל במי שנמצא במעלה פחותה, שהרי המשנה באבות אומרת, בן זומה אומר, איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות. אז חובה לכבד את כולם ללא הבדל בין עדות, דעות או מגזרים מסוימים. כמו שהזהיר רבי אליעזר הגדול את תלמידיו, בשעה שהם נכנסו לבקר אותו, אמר להם, היזהרו בכבוד חבריכם, כמו שמבואר במסכת ברכות כ"ח. וידועים דברי התנא דבי אליהו, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי אהוביי, כלום חיסרתי דבר שאבקש מכם? מה אני מבקש מכם? שתהיו אוהבים זה את זה, ותהיו מכבדים זה את זה. מה יש לנו יותר גרוע מ-24 אלף תנאים קדושים, תלמידי רבי עקיבא, שמתו כולם בין פסח לעצרת, בגלל שלא נהגו כבוד זה בזה. לא נהגו כבוד זה בזה, זה הכל. אני רוצה רק לציין עכשיו שיש, כולם שומעים, כולל המצלם פה, כולל הכותבת פה, אני מודיע שהערב הזה הוא פרטי, אסור לצלם ואסור להקליט, זה זכויות יוצרים, ומי שיעשה כן יתבע. כן, אז אני ממשיך. אם כן, הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, בני אהוביי, מה אני מבקש מכם? שתהיו אוהבים זה את זה, ותהיו מכבדים זה את זה. אז אדם הנראה לעינינו, אדם פשוט, הוא לא פשוט בכלל, צריך לכבד אותו, היות והוא נברא בצלם אלוהים, אבל גם יש לדעת שלא ראי זה כראי זה. נכון שצריך לכבד כל אדם באשר הוא, אבל לכבד תלמידי חכמים שנושאים את דגל התורה והולכים בדרך השם, חובה לכבדם יותר ולהכניע עצמנו כלפיהם, ולדעת שכל תלמיד חכם אמיתי הוא במדרגה גדולה יותר מאיתנו, ונחשב לסוג אחר לגמרי. אפשר להשוות הבן איש חי לאדם רגיל, אפשר להשוות הגאון מווילנה לאדם רגיל, אפשר להשוות את הרמב״ם לאדם רגיל. כל אלה הקיפו את כל החוכמות, לא רק חוכמת התורה, גם החוכמות של העולם, גם אסטרונומיה, גם אסטרולוגיה, גם בוטניקה, גם כל התחומים, דנו בכל מכל כל, והשיגו השגות נפלאות, וחלק מהם היו אנשים גדולים ושרים במלכויות שונות, כמו אברבנאל, בספרד, בפורטוגל, וכן ככה. אז זאת אומרת, אנשים כאלה שהגיעו לרמה גבוהה ביותר ובקיום התורה והמצוות, חייבים לכבדם יותר מן הרגיל. רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, פעם למדו את זה גם לבחינות בבגרות, אמר שיש ארבעה חילוקים בבריאה, חי, דומם, צומח, מדבר. כמו כן יש מדרגה חמישית, וזה ישראל, היהודי. כמו שאנו מבינים שיש הבדל מהותי בין דבר דומם לבין צומח, או בין חי למדבר, וברור שזה בריאות שונות לחלוטין, ואין לדמות בשום פנים באופן, כך המרחק התאומי שיש בין יהודי לגוי, לא במבנה גוף, לא בשכל, אלא בנשמה. רק היהודי קיבל נשמה קדושה מאת השם, שהרי הקדוש ברוך הוא קורא לנו, בני בכורי ישראל, בנים אתם לשם אלוהיכם, קדושים תהיו, ממלכת כהנים וגוי קדוש, השם בחר אותנו להיות חבל נחלתו, אומות העולם לא הסכימו לקבל את התורה, העם היהודי היחידי שהסכים לקבל את התורה. אז השם אמר, אתה אמרת אותי היום, אז אני מאמיר אותך, אתם רוממתם אותי וקיבלתם עליכם את עול מלכותי, אז אני מרומם אתכם יותר מכל העמים כולם. לא בכדי רואים שהעם היהודי יותר חכם משאר אומות העולם. בסך פרסי הנובל, אז ידוע ש-25% מכלל הזוכים הם יהודים. אצל המוסלמים לדוגמה, מתוך 1.5 מיליארד של מוסלמים שיש בעולם, יש 3 פרסי נובל. לא יאומן כי יסופר. אז זאת אומרת, בכל אופן רואים שהקדוש ברוך הוא החשיב את הבנים שלו, את העם שלו יותר מכולם, והראיה, הוא הבטיח, לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם. אפילו שהעם ינהה אחרי עבודה זרה, יעזוב את אלוקם וכולי, אני אעניש אותם, אבל לא אביא אותם למצב של קליה, למרות שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו, ותמיד הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. לא צריך להסתכל בהיסטוריה, נסתכל מסביב, נראה כמה אויבים מקיפים אותנו ומכריזים כל יום שהסוף שלכם קרוב. ככה זה אלפי שנים, ואנחנו שורדים, ואנחנו לא עם גדול, לא סינים, לא הודים. איך אנחנו שורדים? יש הבטחה, לא מאסתים ולא געלתים לחלותם. אני יכול להעניש, אני יכול לגרש, גלות, צרות, פוגרומים, שעות, הכל, אבל לחלות לא. מה לעשות? אם אנחנו מקבלים את כל הפריבילגיות, היום רגילים למושג פריבילגיים, אם עם ישראל קיבל את כל הפריבילגיות של עם יהודי והוא משתמש בהם לרעה, אז הקדש ברוך הוא אומר, נו, אתם לא מותרים לי דרך, כי אני אלוהי המשפט ואין אצלי איפה ואיפה. ממילא תצטרכו לקבל את העונש, אלא אם כן תחזרו בתשובה. אם תחזרו, תגידו שאתם טעיתם, חוזרים בכם, אין בעיה. בפרשת קורח מתארת לנו הפרשה שקורח ב-250 ראשי סנהדראות קמו נגד משה רבנו. ככתוב, ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו עליהם, רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנשאו על קהל השם? זאת אומרת, כולם שווים. כולנו שמענו במעמד הר סיני, אנוכי אדוני אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. כולנו שמענו, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אז אמרו לו במפורש, כולם, כל העדה כולם קדושים. שוויון, שוויון. ובתוכם השם, מדוע תתנסו על קהל השם? כתוב, וישמע משה ויפול על פניו. יש להבין, כל התלונות של עם ישראל שהתלוננו שאין מים, שאין בשר, שאין, כל התלונות, משה רבנו לא נפל על פניו. עזר רוח קנאה, לבש עוז ותעצומות, השיב להם. רק פה במחלוקת של קורח ועדתו, המחלוקת החלישה את מעמדו עד שהוא נפל על פניו. מה הביאור? הגאון רבי חיים ברנשטיין, זכר צדיק ברכה, מתלמידי הסבא מסלובודקה, אמר שעד כה הטענות והטרוניות היו בעלות אופי אישי. הם התעוננו על רוע מצבם. כל זה יכול היה עדיין לאמץ ולחזק ולעמיד אותם על הטעות. אבל כשהוא ראה את הבלבול וערבוב המושגים, עד שהם סבורים שכולם, כל העדה כולם קדושים, יש חסרון בהכרה אמיתית בערך הקדושה של כל יחיד ויחיד, כפי שזה בכלל ישראל, מיד כתוב היפול על פנה. ויש להעיר שמהפסוק הזה כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנסו על כל השם, מזה נובעת תופעה קלוקלת המצויה כיום בקרב קהילות חדשות שהם לא חפצים, אני לא צריך רב, אני לא צריך מורה דרך, ואומרים כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה. למה אני צריך רב שיתערב בענייני הקהילה? נסתדר בלעדיו. מה אמר על זה רבי למלך מליז'ינסק, זכר צדיק לברכה? קהילה בישראל שאין לה רב, השטן הוא הרב שלה. בליקוטי תשובות מהחתם סופר, זכר צדיק לברכה, מובא שזה בכלל מה שאמרו חכמים בגמרא בירושלמי, סוף מסכת קידושין. אסור לדור בעיר שאין בה רופא וגם רב שהוא רופא הנפש. ולכן היה משגיח רבי שלמה וולבה, זכר צדיק לברכה, נלחם על זה בכל כוחו. כל קהילה שנפתחה, כל בית הכנסת, כל בית מדרש, היה נלחם שחייבים למנות עליהם אלוף לראשם, שיהיה רב, מורה דרך, להנהיגם ברוח התורה. אחרת כל אחד ימשוך לאן שהוא רוצה, ירבו מחלוקות בישראל, לא ידעו מה הדין ומה ההלכה, וכמובן שיבואו על זה גזרות משמיים. אז עלינו להבדיל במעלות ומדרגות בני האדם, וזה מבהיל, כי מצינו בגמרא במסכת חגיגה דף ת', אמר לבר הלל הלל, מה זה הכתוב במלאכי ג' יוד ח', ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. כתוב שבאחרית הימים, כשיהיה הגאולה, וכולם ידעו את האמת, למי קטנם ועד גדולם, יראו כולם ויבחינו בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. אז שואלים, צדיק ורשע, אנחנו מבינים, עובד אלוהים לאשר לא עבדו, מי שעובד אלוהים הוא צדיק, ומי שלא עבדו הוא רשע, זה אותו דבר. למה הפסוק כפל במילים שונות? אומרת הגמרא, לא, זה לא מדברים. לא, 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 לא. בהתחלה מדברים בין צדיק לרשע ממש. אחר כך מדברים על שני צדיקים. אחד נקרא עובד אלוהים, ואחד נקרא לא עבדו. מסבירה הגמרא, אינו דומה שונה פרקו 100 פעמים לשונה פרקו 101. אם אדם למד משנה 100 פעמים חזר עליה להבין אותה, ואחד למד אותה משנה אבל הוא למד 101 פעם, הראשון נקרא לא עבדו, לא עובד השם, והשני עבדו. אז הוא שואל אותו, מה, עד כדי כך בשביל פעם אחת נקרא לא עבדו? אמר לו, כן. רואים דבר נפלא, לא רק שיש חילוקים בין האנשים עצמם, יותר מזה, יש חילוק בין שני צדיקים גדולים, מי מסוגל ללמוד כל דבר 100 פעם? ואחד שלומד 100 ולא 101 נקרא לא עבדו. זה הבדל כותבי לגמרי. יש לזה כמה הסברים. כשאחד לומד תורה ומגיע על מספר עגול 100, הוא אומר מספיק לי, אז זאת אומרת הוא מחליט מתי הוא לומד, מתי הוא לא לומד, מתי מתאים לו, מתי לא מתאים לו. אז הוא לא עובד השם, הוא עובד לפי הקצב שלו, מה שמתאים לו, לפי מה שהוא רוצה. אתם מכירים את האנשים, טוב אני אבוא מיום ראשון, אני אתחיל מראש חודש. אנשים מחפשים להם עניינים עגולים כאלה, מסודרים, לא מהרגע, אני לא מחליט הרגע, אני אתן לי זמן, אני... אבל זה שגמר 100 וממשיך, זה עובד השם, למה? הוא יכול גם לסגור את הבסטה עכשיו. לא, הוא ממשיך, והגית בו יומם בלילה, הוא ממשיך. זה חילוק גדול, בין אחד שמקציב לעצמו זמן ולא יותר, לאחד שאין לו הקצבה של זמן והוא ממשיך. אז ברור שיש הבדל מהותי, זה עבדו וזה לא עבדו. אז דבר כואב כשרואים לפעמים מגיעים לעיר, בבית כנסת יש שני תלמידי חכמים, הראשון חכם גדול מופלג בתורה בירת שמיים, לעומתו מגיע תלמיד חכם רגיל, יודע לדרוש יפה בציבור, אבל לא מגיע בכלל לדרגתו של הראשון. ואז כל העם מכבדים את זה שיודע לדרוש, ואת התלמיד חכם הגדול לא מכבדים, למה? לא נהנים ממנו. כאילו חכם גדול ועצום, אבל אין להם קשר איתו. בעוד זה שהוא מרצה חדש, התחיל ככה לצוץ, אנשים מתלהבים, הוא מספר להם גם בדיחות, מספר להם סיפורים, עושה קצת סטנדאפ, אוהבים אותו. אומרים, זה רב על הכיפה. אבל נותנים את הערכה למי שלא ראוי לה, במקום להבין למי שמלא וגדוש וגם ביראת שמיים ובמעשים טובים. אם כן, מוטל עלינו להכיר במעלות שונות שיש ולא להשוות קטן כגדול. זאת הייתה הסיבה לחורבן. לא רצו לקבל מרות. אני ואתה שווים. לא מקבל ממך, אין לך מה למכור לי, אני יודע לבד, אני חכם לעצמי. זה חורבן. אתם רואים מה קורה היום בחברה הישראלית. יש כמה שחושבים שהם מורמים מעם, הם מיוחדים, הם הטובים לטייס, הם הטובים לסרבנות. הם הטובים לכל. הם אומרים שהממשלה זה דיקטטורה. הם הדמוקרטיה. ממתי קמים נגד ממשלה נבחרת ורוצים לעשות הפיכה? וזה נקרא דמוקרטיה. במושגים שאני למדתי בבית ספר חילוני בתל נורדוי לא לימדו אותי ככה. ואני מאמין שגם אתם לא למדתם ככה. אבל זהו, זה לא משנה. אתם יודעים מה קורה בעצם בחוץ? הם לא רוצים מדינה יהודית. זה לא קשור בכלל לא לסבירות ולא לזה, שום דבר, זה בכלל לא שייך. לא רוצים מדינה יהודית. למה הם באו להפגין פה בחוץ? משעמם להם, למה? אני יהודי, מייצג את היהדות, מדבר על יהדות. לפעמים אני אומר דברים שלא נעים לשמוע מה לעשות, אבל כל מה שאני אומר מגובה. כל מה שאני אומר כתוב. כל מה שאני אומר אמת לאמיתה. אף אחד לא תבע אותי עד היום 45 שנה על שקרים והפללות. הפוך, אני תבעתי. וגם ניצחתי בכל המקרים. אז את אומרת, אין להם מה לעשות, הם לא יכולים לסבול, תשמעו מה הם טוענים, איזה טענות יש להם. אם כן, זה מה שקורה כשאין החשבה מי גדול, מי קטן ובאיזה תחום. רבנים לא אומרים שרופאים הם אין להם שכל, או שאין להם כבוד הראוי וכו'. רבנים מתבטלים אצל רופאים. כי הרופא בתחום שלו הוא המומחה, אף אחד לא יגיד לרופא אם נכון לעשות ככה או לא לעשות ככה, אלא אם כן הוא חשוד. אם הוא לא חשוד, אז הכל בסדר. אף אחד לא אומר שאני יותר טוב מהנגר. עובדה, אני מזמין אותו ולא עושה נגרות לבד. הוא המומחה. בכל תחום יש את המומחה. ביהדות יש רק מומחים. אלה שלמדו את התורה ומקיימים אותה בעצמם. אלה המומחים. ורב זה תואר שמתאים להיות כמו פרופסור לפחות. כל החיים שלו לומד. כמה פרופסור לומד? 6 שנים. הוא מקבל פרופסור. ופה לומדים 30, 40, 50, 60, והרב גרשון 100 שנה לומד. אתה יכול להשוות אותו עם בן אדם אחר? אדם שלומד בלי הפסקה, וזה לא אותו חומר. כל הזמן עוד ועוד 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 ועוד. אתם מבינים מה יש לו בראש? הרב שטיינמן, אתם מבינים מה היה לו בראש? הרב עבדיה, אתם מבינים מה היה לו בראש? רואים את הספרות שלו, רואים את הספרים, רואים בכמה נושאים שוטטו. איך אפשר לזלזל באנשים כאלה בתחום שלהם? לא אמרו שתכבד אותו בנגרות, ברפואה, בשאר דברים. אבל כל אחד בתחום שלו. אז צריך לדעת מה לעשות. בסוף, כשיש שאלות ליהודים שאומרים שהם נגד הדת, בסוף הם רוצים בר מצווה, הם רוצים חתונה, עושים חתונה עם רב, הרבה מהם עושים עם רב, אלה שהם נגד. ואחר כך קבורה, הם רוצים גם קבורה יהודית, וגם הם עושים ברית מילה אצל היהודים, אצל היהודים, כן? אז מה? אז אתה נתקל עם היהדות, תרצה או לא תרצה. וגם הם אוכלים סופגניות. סופגניות, זה הם לא מבטרים. אז זאת אומרת, אתה יכול להתנגד בגלל שיש סיבות למה אתה מתנגד. המדינה לא קמה בשביל להיות יהודית. התכוונו להשתמש בשם יהודי בשביל לקבל אותה על פי התורה שהיא שייכת ליהודים. אבל אחרי זה התכוונו לעשות צבר חדש, שהוא לא יהיה יהודי, שהוא יהיה אירופאי, שהוא יהיה מערבי. כמו שכל הזמן אומרים לכם, שאנחנו שייכים לתרבות המערב, התרבות שלנו וביידן היא שווה תרבות, תרבות מערבית, אבל היא נוגדת את היהדות, לא משנה, אנחנו לא רוצים שהיהדות תשלוט, אנחנו רוצים שהמערב ישלוט. הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, אמר הקדוש ברוך הוא. אתם רוצים להיות כמו הגויים, אני אדון אתכם כמו הגויים. אתם רוצים להיות יהודים, בנים שלי שמקיימים את התורה שלי, אני אשמור עליכם כבנים שלי. אתם עוזבים אותי, זונחים, הולכים לתרבות אחרת, תסתדרו לבד. אז זאת אומרת, אדם מביא על עצמו את הבעיות. אם אתה מכחיש שיש אלוקים, בסדר, תתמודד לבד. אל תצעק אליו גם כשתהיה במחלות, בצרות. אל תפנה לאף אחד מהרבנים. תתמודד לבד. אבל בסוף בסוף כשמגיעים לרגעים של חולשה, בסוף מחפשים את הרבנים, מחפשים עצות. מה קרה? זנחתם את השם, אמרתם הוא לא קיים, פתאום נזכרתם שהוא קיים? אז זאת אומרת, אדם צריך לדעת את מקומו. כל אחד צריך לדעת את מקומו וצריך להעריך את אלה שהם יותר ממנו. מה לעשות? אנחנו שווים, אמרנו, בהיותנו צלם אלוקים. אנחנו שווים בהיותנו בנים לקדוש ברוך הוא. בנים זה כולל בנות. לא צריך להגיד בנים, בנות, כמו מרב מיכאלו. לא צריך. לא צריך. צריך, אפשר להבין שלשון זכר זה כולל גם תנקבות. לא צריך להגיד הילדים שלי והילדות שלי. הילדים שלי, יש לי ילדים. אבל רוצים להכחיש הכל, זה מביא חורבן. אין מעמדות, זה מביא חורבן. לכן כתוב במסכת חגיגה בדף י' ד', כי אתה רב דימה אמר 18 כללות כלל ישעיה את ישראל ולא נתקררה דעתו. עד שאמר להם את המקרא הזה בישעיה, ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד. עם ישראל עזבו את השם. ירמיה ניבא את החורבן. מגילת איכה. כל מגילת איכה זה תיאור מוקדם למה שעתיד להיות בחורבן. לא שמעו לו. לא שמעו לו. אז הוא אמר 18 כללות שבעצם עם ישראל יכוללו בגלל מעשיהם. ולא נתקררה דעתו עד שאמר את הפסוק בישעיה, ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד. כמו שאדם מקלל את חברו ובסוף בסוף בסוף הוא אומר שיהיה לך חץ בלב. כאילו הכללה האחרונה הוא אומר אותה הכי נורא, או שיהיה לך סרטן, תגיד אמן, תגיד אמן. לא יאומן כי סופר, יש כאלה. למה לא נתקרר דעתו? הכללה האחרונה היא הגרועה ביותר. מה זה ירהבו הנער בזקן? רהב זה גאווה. הנער יתגאה על הזקן, יזלזל בכבודו. פעם היה כבוד לזכנים, היו קמים באוטובוס, פעם בבתים, היו מנשקים את היד של הסבא, היו זה, אולי יש עוד כמה, בכמה מקומות, כן, אבל בכללי, מי מכבד היום זקנים? היום עושים דילול, דילול. העולם המערבי אומר צריך לדלל. אפילו סגנית הנשיא ביידן, קמלה הריס, אמרה בפליטת פה שהם עושים הרבה דברים, ביניהם גם דילול אוכלוסייה. שמעתם דבר כזה? הם מדללים את האוכלוסייה שלהם, גורמים להם למות. זה התוכנית של ביל גייטס. צריך להוריד כמה מיליארדים, יש יותר מדי, כי האליטה לא יכולה לשלוט בכולם. את צריך לדלל. הושבו הקטן והגדול, על זה חרב הבית. וזאת הכללה שאמר ירמיה, ירהבו הנער בזקן. רואים היום חוצפה של צעירים מול מבוגרים, רואים חוצפה של ילדים מול הוריהם, רואים חוצפה של תלמידים נגד המורים. איך מסיימים כיתה בתיכון שגומרים? שורפים, שוברים. ראיתם בתם בלוויזיה, לא? יש מקלטים להורים מוקים. איפה היה לפני 50 שנה דבר כזה? זה התרבות שמנחילים, כולם שווים. כולם שווים. כשלא יודעים להבחין בין מדרגות שונות, זה דבר גרוע ביותר. זה גרם לחורבן, וזה גורם עכשיו לחורבן בחוץ. הדרך הפשוטה להבין זאת, מכיוון שהושבו קטן כגדול, לא היה ערך לגדולים, וגם הכהנים והחכמים והנביאים לא היו חשובים בעיניהם, אלא כמו אדם קטן. לכן לא קיבלו את התוכחות, את הנבואות, והמשיכו במעשים רעים ובדרכים מקולקלים. אז הסיבה לחורבן הייתה בגלל המעשים הרעים שנבעו מזה שהושבו קטן וגדול ולא קיבלו מהם תוכחה. מי אתה שתגיד לי? זה החוצפה שיש. מי אתה שתגיד לי? גדול מעיר לקטן, מכה אותו הקטן. הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה אומר, כל תלמיד חכם שמזלזל דבר מכל כבוד ריבו, גורם לשכינה שתסתלק מישראל. זאת אומרת, יש תלמיד שהוא תלמיד חכם בעצמו, ויש לו רב. ואם הוא מזלזל בדבר אחד מהנהגה ראויה להתייחס לריבו, הוא גורם לסילוק השכינה. ברגע שהעם לא החשיב את החכמים, ונחשבו בעיניהם כקטנים, זה זלזול נורא שגורם לסילוק השכינה, ממילא אין לה מקום לשהות, כי מקום השכינה היה בבית המקדש. הסתלקה השכינה, חרב הבית. עכשיו אתם רואים, אין כבוד. איזה ביטויים יש בחוץ. לא רק פה בחוץ ששמעתם. בחוץ בכלל, בכל הפגנות, איזה ביטויים נגד אנשים, נגד שרים, נגד חברי כנסת. נגד לא משנה מי, איזה ביטויים, איזה לשונות. הדברים האלה הם איומים. איומים. זה נותן שאין יותר מרות. אם אפשר לזלזל בכל בן אדם, גמרנו, אין היררכיה. לא תהיה מדינה, היא תתפרק. היא, אני מודיע, היא תתפרק. זה מתכון לפירוק. אני לא מדבר עכשיו על מלחמת אחים, שזה תוצאה שתהיה. אבל פירוק, זה מה שהם עושים עכשיו. למה הם עושים? זה לא הנושא שאני מדבר, אלא זה הדוגמה. למה הם עושים? כי הם מבינים שלשלטון הם לא יחזרו. כי אם יש 64 על הימין, והם מולידים הרבה, אז לא יעלו יותר, אפילו שמביאים עוד עולים, גויים והכל בשביל לאזן דמוגרפית, זה לא מצליח. אז הם מבינים שאין ברירה. לא, מה הם עושים אנחנו רואים, הם מוכנים לפרק את הכל, להם אין בעיה, הם יעלו על מטוס ברגע האחרון, ילכו לגור בפינלנד, בדנמרק, בשוודיה, אין להם בעיה. אנחנו אין לנו בעיה, לנו מי שמאמין, הקדוש ברוך הוא מטפל בכל העניינים. מי שסידר אותנו במשך כל ההיסטוריה, יסדר אותנו גם לקראת הסוף. אבל כתוב שלפני שיתגלה מלך המשיח לא תהיה מדינה. כל זמן שתהיה מדינה לא יהיה משיח. למה? כי תולים את הביטחון או בביבי או בלפיד או בגנץ או ב, או ב, או ב, כאילו באנשים. אז לא רוצים, אף אחד, מי רוצה משיח? יש לנו את שלנו, העומר יש לנו את שלנו, ואף אחד לא מחכה לו. רק מתי שלא יהיה, ואז כולם יהיו מיואשים. אין, אין, אין על מי נסמוך, הכל התפרק, נגמר. אין. מה יקרה? אז יצעקו לשם, מה עושים? כמו שאומרים, מה עושים? תבקשו, תבקשו מהקדוש ברוך הוא מה שהוא הבטיח, שישלח לנו את המשיח. הוא יסדר את הכל, זה כבר שליח של השם כמו משה רבנו, הוא יסדר את הכל. אם משה רבנו הוציא אותנו, בן אדם בן 80, הוציא אותנו ממצרים, היכת המצרים את המעצמה הכי גדולה בפה שלו, בלי כוח, בלי ידיים, הוא לא היה במכון כושר. והוא ניצח, והוציא אותנו לחירות, והביא אותנו למעמד הר סיני, ונהיינו עם הנבחר. המשיח יהיה יותר גדול ממשה רבנו. אם אנחנו רוצים אותו, הוא עדיף על כולם. כל אלה פוליטיקאי. פעם אומרים ככה, דבר והיפוכו, שמעתם על דבר והיפוכו? אבל מלך המשיח זה שליח של השם, שיעשה את מה שהשם אומר. ואתם יודעים איפה יהיה הכוח שלו? בפה. הוא יגיד, להתראות פוטין, אין פוטין. ביי ביי ביידן, אין ביידן. בפה, הוא לא צריך לנסוע לא לשום מקום. בפה שלו הוא מחליט החלטות, ומה שהוא אומר מתקיים. אתם יודעים איך הוא ישפוט? בהרחה. הוא לא צריך לשמוע עדים, לא כלום. אתה עומד מולו, והריחו ביראת השם. יש מושג כזה כבר מושאל בתוך החברה. אומרים, תשמע, אני מריח, הבן אדם הזה לא, אני מריח עליו לא טוב. מאיפה זה הגיע המושג, אני מריח עליו? מה זה מריח? מה אתה כלב? מה אתה מריח? הוא אומר, לא, אני מריח עליו. אבל מאיפה הביטוי הזה? אני מרגיש עליו, תגיד. אני זה, מה זה אני מריח? זה מה משיח, מריחו ביראת השם. מכל מקום צריך להבין, כל זה מלחמה אחרונה, והיו כאלה בעם ישראל, זה לא חדש, כן? היו צדוקים, היו ביתוסים, היו איסים, היו כותיים, היו מתוך העם יצאו ונלחמו בעם והכל. גם באירופה היו משכילים שיצאו נגד הדת, נגד היהודים, וכו' וכו'. תמיד היו. עכשיו זה הפירורים האחרונים, זה הסוף. אז אנחנו צריכים לשמוח, כי אנחנו נמצאים במערכה האחרונה. למה? כי הזמן, הגיל של העולם, כבר אומר שאנחנו אחרי חצות יום של יום שישי, לקראת קבלת שבת הגאולה. זהו, אנחנו מסיימים את ה-6,000. אז אנחנו בסיום, וזה צריך להתרחש. ופתאום, פתאום יבוא האדון אליך לו. פתאום, בהפתעה, יבוא האדון אליך לו. אז מי שהכין את עצמו, והוא שומר תורה ומצוות, ברגע שיבוא, הוא יכול להיות מאושר, אין לו חשש ואין לו פחד. אמנם תהיה מלחמה עולמית, שימותו בה שני שליש מהעולם, כמו שכתוב בזכריה הנביא, אבל ייפול מצדך אלף ורבבה ממיניך, אליך לא ייגש. אדם יכול לעמוד בין 11,000 אנשים, כולם מסביבו ימותו, הוא יישאר עומד. לא יקרה לו שום דבר בהשגחה פרטית כמו במצרים. במצרים כל 10 המכות שהיו, היו רק על המצרים. ליהודים לא היה שום דבר, לא קרה אליהם מכה וחצי מכה. כלום. אם השם יודע להבדיל בין מצרים לבין יהודים מאז ומתמיד, גם עכשיו הוא יודע, הוא לא שכח. דבר נוסף, אם הקדוש ברוך הוא אמר שהוא ייתן מכת בכורות, הוא יכול להרוג רק את הבכורות. אז זאת אומרת שהוא משגיח על כל אחד ואחד ויודע בדיוק מי מה מו, והוא יכול לפגוע במי שהוא רוצה בדיוק, יותר טוב מצהל. שיש לו טילים שחודרים דרך הקומה השלישית ופוגעים רק במי שצריך. יותר טוב מזה, ואת מי שהוא רוצה להשאיר, בין כל ההריסות שיהיו והפיצוצים והכל, בן אדם יעמוד ולא יקרה לו שום דבר. אתם יודעים, היו שלושה, קראו להם חנניה, מישאל ועזריה. הם הושלחו לכבשן האש, 7,000 מעלות חום עם אש, והם הסתובבו בתוך הכבשן, לא נשרפו, לא נחרך הבגד, שערה בזקן לא נשרפה, והם יצאו מתוך הכבשן כמות שהם שלמים. היה עוד אחד בהיסטוריה כזה, קוראים לו אברהם אבינו, שהשליחו אותו לאור כסדים, וגם הוא יצא שלם בדיוק כמו שהוא נכנס. אז זאת אומרת, לקדוש ברוך הוא אין בעיה להשאיר את מי שהוא רוצה להשאיר, בתנאי, כתוב, הרוצה לנצל ממלחמת גוג ומגוג, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. אדם שעוסק בתורה, מקיים אותה, וגם עושה גמילות חסדים, זה השמירה, מה שלא יקרה בעולם, לא יעונה לו כל רע. טוב, סטינו קצת בשביל לצייר את הדברים, ולדעת לקראת מה אנחנו הולכים. בכל אופן, הנציב מוולוז'ין, זכר צדיק ברכה, בפירוש על שיר השירים, הוא אומר, על פי המסכת אבות, כתוב שמגפה באה על חייבי מיתות שלא נמסרו לבית דין, משום שאין הקטנים נשמעים לגדולים, על כן אין בית דין יכולים לעשות ולענוש כפי התורה. בשעה שהקטנים נשמעים לגדולים, אין מגפות. כשאין הדור פרוץ ולא מגיעים לידי עבירות, אז לא מתחייבים במיטה, כי הם יראים מהעונש ומהדיינים. אבל ברגע שפורקים עול והקטנים לא נשמעים לגדולים, עושים חטאים בפרסיה, ואז מתחייבים מיטה, ואז באה מגפה. אז זאת אומרת, סיבת החורבן הייתה בגלל המעשים הרעים, אבל השורש היה שלא הושבו גדול לקטן. הרב חיים שמולביץ, זכר צדיק ברכה, מביא את המדרש רבה ביקרא, פרק י' א' ח', אמר רבי עקיבא, נמשלו ישראל לעוף. מה העוף הזה אינו פורח בלא כנפיים? כך ישראל אינם יכולים לעשות דבר חוץ מזקניהם, מהחכמים, התלמידי החכמים. מי הציל את עם ישראל במשך כל ההיסטוריה? עד שקמה המדינה, מי הציל את כל היהודים במשך אלפי שנים? מי עמד בראשם, בהנהגתם? מי נלחם את כל המלחמות? ראשי ישיבות. משה רבנו, יהושע בן נון, ואחרי זה בכל דור ודור. באה עכשיו המדינה והחליטה לעשות הגמוניה חדשה שהיא לא תלויה ברבנים. הפוך. הרצל אמר בזמנו שהרבנים נכלה אותם בקסר קטינים, במחנות, ולא ניתן להם זכות בחירה. המדינה קמה בשביל שיהיה עם ישראל ככל הגויים. אתם יודעים, הייתה כותרת בעיתונות, בזמנו נדמה לי זה היה במעריב, תפסו גנב עברי ראשון. מי שמח? חיים נחמן ביאליק אמר, אנחנו סוף סוף ככל הגויים יש לנו גנב ישראלי, אנחנו ככל הגויים. זאת אומרת, רוצים להיות ככל הגויים. תראו איזה דברים מאמצים, גברים הם גברים, נשים הם נשים, הורי א', הורי ב', יש הדה. מה? אין משפחה? מפרקים הכל. כל מה שהם מושגים יהודים, על פי תורה, הכל מפרקים. זה מלחמה נגד השם. כל המלחמה היא נגד היהדות. אבל לא אומרים את זה, אומרים, עכשיו כבר אומרים, כן? יצאו נגד החרדים, באו לבני ברק, עשו ככה וככה וככה. אבל הם אומרים ביבי, ביבי, ביבי. למה ביבי? כי ביבי מצליח ללקט את הימין, שהימין רובו מסורתי. וגם החרדים. והם רואים שכל זמן שהוא נמצא, הם לא יכולים לעלות השלטון. אבל המלחמה היא לא נגד זה, נגד המסורת ונגד הזה. למה? יוצאים חוצץ נגד דוכנים לתפילין. מה אכפת לך? אם בן אדם רוצה לעשות, לשים תפילין, ישים תפילין. מה הבעיה? מישהו כפה עליו? לא. הוא רוצה, הוא מחובר, הוא יהודי, הוא רוצה. מה יש? מה הבעיה? למה בפסח אפשר לאכול מצות? מה יש? מה הבעיה? לא, אל תאכל מצות. לא הבנתי. לא, רוצים להכניס חמץ דווקא, להכניס חמץ דווקא. הכל נגד הדת. זה לא בגלל שמישהו כופה עליהם, אף אחד לא כופה עליהם שום דבר. אבל זה ככה עומד, רחמנא ליצלן. זה המלחמה האחרונה. זאת המלחמה האחרונה. והיא נאמרה, חפץ חיים אמר שהמלחמה האחרונה תהיה מלחמת גוג ומגוג בשני אופנים. אחד, מלחמת הכפירה באמונה, ושתיים, מלחמה פיזית של אומות העולם כולם נגד ישראל. זה כתוב במפורש. אז עם ישראל לא יכולים לעשות כלום בלי חכמי התורה. ובאמת חכמי התורה הם יותר חכמים. תראו, כשהגיעו לבני ברק, מה אמרו הרבנים? לכבד אותם, לצאת לקראתם בתופינים, להביא להם אוכל, להביא להם שתייה, להביא להם זה. והכניעו אותם בלי לריב, עם חיוכים, נתנו להם, לקחו, לקחו. בלי לברך, לקחו, לא חייבו אותם גם לברך, לקחו. אז את אומרת, לא הבנתי, רק חכמים יכולים להתנהג ככה, אחרים מחזירים בברוטליות, אתה מרים יד, אני מחזיר. החכמים אומרים לו, זה לא הדרך. לא, הביא מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות, אפילו אויב שלך. התורה מחנכת שאפילו אתה יוצא למלחמה, לפני שאתה יוצא למלחמה וקראת לשלום. קודם כל, לפני המלחמה. אני קורא לכם לשלום, אין לי עניין לעשות מלחמה. המלחמה זה אילוץ, אני לא רוצה. קורא לכם שלום, והיה אם טענך מלחמה, לא רוצים שלום, אין ברירה. אבל תמיד התורה מחנכת שלום. איך מסיימים את התפילה כל יום? שלוש פעמים? עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, ועל כל ישראל, כולל המפגינים, ואמרו אמן. ככה אומרים כל יום. ואיך מתפללים? בלשון רבים. חוננו, ברכנו, רפאנו, בשביל כולם אנחנו מתפללים. בשביל כל עם ישראל. ככה התורה מחנכת. אז לכן צריך את החכמים שיודעים את התורה ויודעים את הליכותיה, דרכיה, דרכי נועם וכל נתיבותיה, שלום. לכן חמור העונש של מי שמורה הלכה בפני ריבו, וזה לא רק בגלל כבוד הרב, אלא הוא מבטל את המעלה של זקנים. שהם התלמידי החכמים, והוא מבטל את השפעה שלהם בקרב העם. זה גורם לחורבן. ועל זה מביא את הפסוק, כעם ככהן. הגאון רבי שמואל דיוזידה, זכר צדיק ברכה, בספרו מדרש שמואל, מביא בעניין אמונת חכמים. שיאמין במה שיאמרו ריבותינו זיכרונם לברכה, כאילו ניתנו למשה בסיני. ועל זה נאמר בתורה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. שאם אדם לא מאמין אפילו בדבר אחד, הוא כופר בכל התורה כולה. אם יאמר דבר זה לא כתב אותו משה רבנו, אפילו עוד אחת, כופר בכל התורה כולה. וכתוב מה זה לא תסור ימין ושמאל, אפילו אם יאמרו לך על ימין שהוא שמאל, מי לא יודע איפה ימין? אומרים לך שימין זה שמאל, אתה צריך לשמוע עליהם. זאת אומרת, אפילו אם יהיה פעם אחת שדבר שברור לך ב-100% והם טעו, הם אמרו על ימין שמאל, ימין זה ימין ושמאל זה שמאל, כדאי לקבל טעותם פעם אחת ולא תתבטל כל המסורה וכל התורה ותעשה ככמה תורות. אתם שומעים עד איפה זה? נכון, אפשר שאדם יטעה, יכול להיות שאדם יטעה, אבל טעות אחת בתוך כל מכלול החיים זה אפילו לא נחשב לכלום. אין רופאים שטועים ואנשים מתים, ואנשים מתים בלי שיקול דעת לא נכון, טעות בהבחנה או בטיפול, לא מתים? אז מישהו ביטל אותם? מישהו אמר להם שהם עשו להם יותר לגמרי להיות רופאים? הרי רופא, אם הוא עובר 64% במבחן, הוא הצליח, הוא מקבל תואר דוקטור. 64! ביהדות אין דבר כזה 64, אם אתה לא יודע 100% אסור לך להורות. אם אתה לא יודע 100% אתה לא יכול להורות. מה, אתה יכול בשבת להגיד דינים, חלק כן נכון, חלק לא נכון, זה חילול שבת, זה מוות, סקלה. אין דבר כזה. אבל רופא כן. תאר לך שאתה בא אליו עכשיו, ויש לך בעיה שהוא נכשל בה. ב-36% שהוא לא ידע. הוא לא יגיד לך אני לא יודע. אין רופא שאומר אני לא יודע. יש רופא שאומר אני לא בתחום, אתה צריך אורולוג, אתה צריך קרדיולוג, אתה צריך, אבל להגיד בתחום שלו שהוא לא יודע. ואז מה קורה? אתה נופל איפה שהוא לא יודע, ואתה יכול לגמור על השולחן ניתוחים. מישהו ביטל אותם? מישהו אמר שהם לא ראויים? ועכשיו יש להם חוצפה אפילו להגיד, שמע, אם אתם לא מבטלים את החוקים שלא מתאימים לי, אני גם לא מכניס רופאים אפילו לניתוחים דחופים. שלום. מצידי תמותו. עד שתכריחו את הממשלה הזאת, שהיא תהיה כמו שאני רוצה. איי, 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 פוליטיקה כבר נכנסה לכל מקום. למה? כי הם מבינים שהם הפסידו את המדינה. והם לא רוצים מדינה יהודית משיחית. אוי 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 אוי. יש שאלה, למה התורה אמרה לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל? למה לא השתמשה בדוגמה אם יגידו לך על יום שהוא לילה ולילה שהוא יום? למה ימין ושמאל? התשובה היא פשוטה. כשאדם עומד מול חברו, צד ימין של חברו פה, הוא עומד מולי, איזה צד ימין שלו פה, זה השמאל שלי. הימין שלי פה, זה השמאל שלו. נמצא שהכל תלוי לאיזה כיוון אתה מפנה את המבט. האם אתה מסתכל ככה, אז אתה רואה הפוך את הימין והשמאל. אבל אם אתה מסתכל מהצד שלו, אל תדון את חברך עד שתעמוד במקומו. אז זה הדין לגבי הדבר אשר יגידו לך. אם אדם עומד עם פניו מול הכיוון הנכון, רואה בדיוק אותו דבר, בדיוק מה שחכמי התורה מורים לו. אבל לפעמים הוא מזהה בטעות הימין כשמאל ואת השמאל כימין, כי הפנים שלו לא במקום. חזון איש הגדיר את זה ככה. מה ההבדל בין תלמיד חכם לעם הארץ? כל מה שעם הארץ אומר זה ההפך מתלמיד חכם. אז אם עם הארץ אומר לך משהו, תהפוך את זה, זה יהיה כמו התלמיד חכם. אין לו ידיעה, אין לו הבנה, לא קרא, לא למד, הכל זה על פי השכל והסברה. אבל אי אפשר לדעת החוקים בסברות. יש ספר חוקים, צריך ללמוד אותו. אם אתה לומד, אתה יודע, אתה לא לומד, אתה לא יכול לבוא עם ההיגיון שלך ולהגיד, לא נראה לי, כן נראה לי, לא יכול להיות. מה לעשות? יש דברים שצריכים ללמוד. הרמח"ל במסילת ישרים מספר לנו על גן המבוכה. יש שרים ומלכים שיש להם גן שהוא עצום, ויש בו שבילים, 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 וחלק מהם מתאים. זה נקרא גן המבוכה. אתה יכול להיכנס ולאבד את עצמך שעות ולא תמצא את הדרך, וצריך להגיע בסוף לאיזה קתדרה ששם צריך להגיע. 100 אנשים נכנסים, ויש כמה יציאות לכמה כיוונים, ואתה הולך לפה, פתאום אתה מגיע, אין מוצא. חוזר בחזרה, מנסה דרך אחרת, ולוקח שעות או ימים עד שאתה מצליח למצוא דרך. אבל אם יש אחד חכם, והוא יודע שחברו נכנס קודם והגיע למקום, יכול להגיד לו, תסמן לי איפה אתה, וללכת צ'יק צ'ק לאותו מקום. בשביל מה? לחפש ולהשתולל וכל, כשאתה יכול בעצם, יש אנשים שהם כבר הגיעו לרמה שלמדו את הכל, יודעים את הכל, פשוט גש ותשאל ויענו לך על המקום. הרבי חזקאל סרנה, ראש ישיבת חברון, אמר משל נפלא. קבוצה של אנשים ערכה תחרות. מי בעל הראייה הטובה ביותר? הניחו ציור נפלא, ורואים שם עופות מים מסביב לאגם, עצים מלבלבים, עמדו ברחוק והתפעלו מהציור. יש קבוצה 100 מטר, ומי שראה אותה לא רואה בדיוק. ויש כאלה שמרחק 20 מטר. ככל שתרחקו, ראו פחות טוב. היה שם בן אדם שהצליח לראות את כל התמונה בבהירות, גם ממרחק של למעלה מ-100 מטרים. מיד הכריזו עליו, הוא המנצח. ואחד טען, זה לא נכון, הוא לא ניצח את כולנו. למה? אנחנו היינו רבים, ואם נצרף מראה זה מ-50 מטר, וזה של 40 מטר, 30 מטר ו-20 מטר, אז אנחנו ראינו מרחק יותר גדול. ככה הם אמרו. לשם הדברים פרצו בצחוק. כל הסובבים טיפש. זה לא ממין הטענה בכלל. מפני שמאה אנשים שהראייה קלושה לא דומים לאחד שראייתו מעולה. ואפילו אם נניח לרגע שכולם יתאמצו ביחד לראות, לא יגיעו לראייה של חד עין. ככה החכם. חכם מחכמי ישראל, יש לו ראייה חדה ברורה. ואם יבואו כמה יגידו, אנחנו רואים, אבל לא בדיוק כמוהו. אז אתם לא רואים בכלל. אם אתה לא רואה 100%, 6-6, אז אל תחבר לי 6-5 ו-6-4, תגיד אנחנו 12 ועוד. אתם לא רואים, אתם רואים תושטש. מי שרואה חד וברור, הוא יכול להגיד מה יש בתמונה. מי שלמד את הכל והוא יודע הכל 100%, הוא ורק הוא יכול להגיד. מי שיודע 90%, לא יכול להגיד. לכן צריך לדעת שצריכים להכיר במעלות האנשים, כל אחד לפי מעמדו, השכלתו, עניינו ולימודו. אי אפשר להשוות את כולם. יש מצב אחד במדינה שהוא שווה. אתם יודעים מה זה המצב? לא תאמינו. לא תאמינו. טייס ונגר שווים? בקלפי, יפה מאוד. בקלפי, טמבל וחכם, בוחרים אותו דבר. אבל מעבר לזה, זה לא אותו דבר. הזכות שלך כאדם היא זכות. עכשיו אני אגיד לכם עוד יותר מזה. נכון שאמרנו בהתחלה שצריך לכבד כל אדם ואדם, אבל בכל אופן יש מעמדות, נכון? אז תקשיבו טוב. אם ניקח 9 גדולים, הכי גדולים שאתם מכירים, הרמב״ם, משה רבנו, אברהם, יצחק ויעקב, מי שאתם רוצים, 9 גדולים, חסר להם מניין. אם יבוא יהודי אחד מפה מהקהל, שומר שבת, מצטרף, והוא סוגר את המניין, מה יוצא? שהוא שווה להם בשביל להביא את השכינה. בלעדיו אין שכינה, שכינה שורה ב10. לא נמצא 10 כזה, אין מניין. זאת אומרת, כל הגדולים האלה תלויים ביהודי הכי פשוט ששומר שבת. שווים או לא שווים? שווים. אבל יש מדרגות. אי אפשר להגיד שאברהם אבינו ורבי שמעון בר יוחאי אותו דבר. אי אפשר להגיד שרבי שמעון בר יוחאי והבן איש חי אותו דבר. אי אפשר, מה לעשות? יש הבדלים. הבדלים עצומים. עצומים. אז צריך לתת לכל אחד את המעמד והכבוד שלו וההתייחסות אליו בהתאם. עוד משל מהגאון בעל בית הלוי, זכר צדיק וברכה, אדם עיוור נמצא בגפו לבד, בבית, בית גדול, והוא רוצה לצאת ממקום מושבו חוץ לבית, והוא לא רואה, לא יכול לגשת אל פתח היציאה, ממשש בקירות, ומוצא שם איזה פתח, ומנסה לצאת, חושב שהוא הגיע לפתח של היציאה, ואחרי מספר צעדים בתוך הפתח, מגיע למרתף סתום, וכן הלאה. בקיצור, הוא לא יכול למצוא את הפתח. רק עד שיבוא אדם פיקח שרואה, והוא יוביל אותו ביד פשוט מאוד ויוציא אותו החוצה. הראשונים, חכמנו הראשונים, עיניהם הייתה צופה למרחוק. הלב שלהם היה פתוח כמו אולם. ואם הם לא אמרו איזה דבר, נגיד, לא אמרו איזה סברה, אז אם יבוא אחד בדור שלנו ויגיד איזה סברה, למה הם לא אמרו ככה? מה, זה דבר פשוט. פשוט. קוקו, אם הם לא אמרו את הסברה הזאת, אז זה לא סברה. כי בראש שלהם הם כבר יכולים להקיף את כל האפשרויות ואת הכל. הרי כל הגמרא זה להבין כל הזמן מכל צד וצד, עד שזה לא ניתן יותר לפרק. אי אפשר יותר לחלק את זה. זהו, זהו, זה המסקנה וזהו. ואם יבואו 100 מיליון אנשים, לא יוכלו לסתור את זה יותר לעולם. אז לכן, גם אדם בדורנו צריך להבין את מעלת הראשונים. אתם יודעים מה היה ההבדל בין דור לדור שם? בזמנם היו תנאים לפני 2000 שנה, אחריהם היה דור המוראים. אתם יודעים מה הם אמרו? אמרו המוראים שהם הדור השני אחריהם, על התנאים, הם אמרו עליהם ככה. אם הראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. אם הם כבני אדם, אנחנו כחמורים ביחס אליהם. מה הם אמרו? שהמרחק והפער הוא כזה? לא. הם אמרו זה סוג שונה לגמרי, כמו שמלאך ואדם זה שני סוגים שונים, זה לא פער, זה סוג שונה. ככה גם אדם וחמור זה סוג שונה. זה הסוג, אתם מבינים מה זה? אז איך אפשר להשוות קטן כגדול, לא יאומן כי סופר. בדור החורבן אנשים לא קיבלו מהנביאים שבחר בהם הקדוש ברוך הוא. לא קיבלו מהסנהדרין, לא קיבלו מגדולי העם, ופרקו עול בגלל זה, ובא החורבן. זאת הבעיה, כשלא רוצים, לא רוצים להבין את המעמדות, זאת התוצאה, וזה הפטנט של המערב, וזה הפטנט של הישראליות עכשיו. שוויון! שוויון! אין שוויון. אין שוויון. כולם שווים לעניין כבוד, כולם שווים לעניין בחירה, כולם שווים בדברים מסוימים, כולם שווים. אבל שיש מעמדות, שיש חוכמה, שיש מסורה, מי קיבל את המסורה, מי יכול להעביר את הדגל הלאה, זה ודאי שיש. זה צריכים להכיר, אם לא רוצים להכיר בזה, זה החורבן. נסיים. סיפר הגאון רבי ברוך בר לייבוביץ', זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת קמניץ, על הרב שלו, הגאון רבי חיים מבריסק, זכר צדיק לברכה. פעם אחת, כשהוא ישב עם התלמידים, שאל אותם ככה, מה יהיה אם כעת, כשאנחנו יושבים, ייכנס לפתע דוד המלך בכבודו ועצמו? מה יהיה? מה אתם אומרים, מה יהיה? מה יהיה? מה? מה יהיה? מה? הוא אמר, אם דוד המלך היה נכנס עכשיו, היינו נשרפים מקדושתו. מהקדושה שלו היינו נשרפים. היה אחד מהחכמים בדורות האחרונים שהתענה 40 יום תענית והתפלל לשם שהוא רוצה, הוא רוצה 5 דקות לקבל את היראת שמיים של הרמב״ם. הוא ירא שמיים, הוא עושה את המקסימום שבמקסימום, הוא בטוח שאי אפשר לעשות יותר. הוא רוצה להרגיש תאירת שמיים של הרמב״ם. נתנו לו מן השמיים 5 דקות. איכשהו קיבל אותה, כל הגוף שלו רעד רעד רעד, לא יכול להחזיק מעמד, הוא תחנן שיקחו ממנו את זה. שמעתם? אז אדם צריך להאמין, אנחנו לא מבינים בכלל במה אנחנו מדברים, במה מתעסקים. ורוצים כל הזמן להגיד לנו, חכמים, חכמים, אנחנו גם חכמים, אנחנו יש לנו סייבר, אנחנו יש לנו זה, אנחנו יש לנו זה. שמואל היה בקי בשבילי דרכיעה, כמו שהוא מכיר את השבילים בנהר דעה, איפה שהוא גר. אסטרונום עצום שידע את כל מהלך הכוכבים בשמיים, הכל, כל מה שמשיגים היום, עם טלסקופים, הבל וכו', הוא ידע את זה ככה. מאיפה הוא למד את זה, אתם יודעים? בשירותים. למה? בשעה שאתה יכול ללמוד תורה, צריך ללמוד תורה. בשירותים אסור להרהר בדברי תורה, אז מה עושים? אפשר שם לדבר, לא לדבר, לחשוב בענייני חול. היה אחד בקולג' שאני למדתי, כולל חזון איש, יהודי יקר, אברך חשוב, שהוציא תואר דוקטור תוך 2.5 שנים בלימוד עצמי מתוך ספרות בשירותים. ולמה הוא עשה את זה? בשביל שהוא יעשה גמילות חסדים עם הידיעות שלו לכל האברכים וכל מי שצריך, לתת להם עצות, רצפטים, הדרכה, מה לעשות, מה כדאי, מה לא, מה יש לך, מה תטפל, מה תעשה, בחינם, בחינם. כל זה בשירותים. 2.5 שנים הוציא דוקטור מספרות. למד בספרים לבד. ופה מחייבים אותך ללמוד 6 שנים, ותלמד עוד גיאוגרפיה והיסטוריה, וכל מיני דברים אחרים מכניסים לך, תשלם הרבה שנים, וככה יכניסו לך גם את התרבות של המערב, ובסוף תדע לה כמה דברים, תקבל 64 ותהיה דוקטור. ב-64 ואפשר לעשות את זה בשירותים. נו, כמה הוא היה בשירותים? תגידו לי כמה. כל יום הוא היה נגיד פעמיים, בסדר? כמה הוא היה נגיד? חצי שעה, תעשו חצי שעה, שנתיים וחצי כל יום. אז בכמה זמן הוא גמר את התואר? אתם מבינים מה זה גאונות? זה מי שלומד גמרא. מי שלומד גמרא ופלפולים, המוח שלו זה משהו אחר, זה לא מוח רגיל. זה לא מוח רגיל. ילדים שלומדים מקטנות תורה, המוח שלהם לא רגיל. לא רק זה, האנשים האלה מתים בגיל מבוגר. תראו כל הצדיקים שנפטרו בגיל 100, 104, 102, כל הגדולים. הרב אלישיב, הרב שטיינמן, הרב גרשון, הרב עובדיה, 94, אחרים, 90 וזה. איך זה? המוח עובד כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. זקני עמי ארצות, ככל שמזקינים, מתפשים. נהיים טיפשים. יושבים בספסלים, סופרים אוטובוסים. 1, 2, 3, אדם שמפעיל את הראש כל הזמן בתורה, קודם כל היא מעריכה חיים לבן אדם, כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים. מעבר לזה, המוח עובד כל הזמן. אז לכן צריך לדעת שאנחנו לא מכירים בערך החכמים האמיתיים, וזה טעות, וזה עולה לנו ביוקר. עכשיו תשמעו דבר שלא הרבה יודעים, בזה אנחנו מסיימים. הגאון רבי יעקב בן נעים, ראש ישיבת נחלת משה, אמר, ידוע בשער בת רבים שהגאון הרב חידה, זכר צדיק ברכה, חיבר הרבה ספרים בחייו, עשרות של ספרים, למעלה מ-50 ספרים. אחד מהספרים נקרא שם הגדולים, והוא מחלק את הספר לשני חלקים, מערכת גדולים, מערכת ספרים. והוא מעריך לכתוב סדר זמנים בחיי גדולי עולם, כל הגדולים שהיו, הוא כותב אותם, מתי נולדו, מה היו, מה עשו, מה כתבו, מה... הכל. איזה ידיעות. אנציקלופדיה מהלכת. וגם מערכת ספרים, איזה ספרים הם כתבו, על מה הם כתבו וכו' וכו'. אתם יודעים למה הוא כתב את זה? הוא אומר, הוא כתב את זה להרים מכשול מהוגי התורה, כדי שהחכמים ייזהרו בדבריהם ולא יקשו קושיות להשיב מגדול על גדול ומספר אל ספר, ולא יצאו לריב מהר לפני שידעו מה דין הקדימה בין החכמים ואיחור בסדר הזמנים. לא יכול לבוא אחד בין 100 שנה מלפני 100 שנה לחלוק על אחד לפני 300 ולפני 300 על אחד לפני 700. חייבים לדעת מי קדם למי. למה? שלא תצא לריב ותחשוב שאתה גדול, שאתה יכול לחלוק על ראשונים. וכל בן תורה חייב ללמוד ספרים אלה, כדי שיוכל לדעת מי חי לפני מי, כדי לא לסתור את דברי הראשון מקושיות של האחרון, וכך נוכל להעריך אותם בכבוד הראוי להם. היוצא לנו מכל מה שלמדנו, מי שיודע להעריך את החכמים ואת הגדולים הערכה נכונה, זה האיש שיוכל לקבל מכולם תועלת, וידע להדריך את חייו על פיהם, ולא יהיה שופט של עצמו. ועל ידי שנתחזק ונתקן את הדבר הזה, נוכל להסיר את הסיבה שגרמה לחורבן, שהושבו קטן כגדול. ובעזרת השם, אם נבין זאת ונחיה כך, נזכה לראות בבניין בית המקדש במהרה בימינו. אמן. שאלות למי שיש, בבקשה. כן, יש גברת באמצע, הצביעה.
שלום הרב. אמא שלי נפטרה לפני חודש. רציתי לדעת אם אחי הוא לא שומר את הדיני אובלות, לא ישב שבעה וכולי. מה ההשפעה של זה מבחינת ה...
מצער אותה מאוד בעולם העליון.
ויש לי עוד שאלה. ראיתי שיעור של הרב שהוא דיבר על גלגול נשמות וגם על תחיית המתים. ובעצם הרב אמר שהם יורדים כל פעם, אפשר לרדת עד שלוש פעמים לתקן. אז בהנחה שאולי הנשמה יורדת ואנחנו פה עושים מצוות לעילוי נשמתה, אז זה לא מסתדר לי, אומרת.
לא כי... כל הנשמה יורדת. החלק המתוקן שנעשה מושלם נשאר למעלה. החלק הלא מתוקן יורד למטה בגלגול. ולא תמיד יורדים מיד. יש לפעמים שזה מתעכב שנים רבות ואפילו יותר. מכל מקום, כל מה שאתם עושים כאן מועיל לנשמה. אפילו אם הנשמה לא צריכה לרדת בגלגול. נגיד, אני עכשיו לומד רש"י. מי כתב את רש"י? רש"י. אז אני מזכה אותו בזה שאני עכשיו לומד מהתורה שלו. כי בזכות משהו פרש, אני לומד ואני מזכה אותו. אז הוא מקבל עוד שכר. ילכו מחיל אל חיל. ככה זה עובד.
ולא עובד. אמרת באחד השיעורים שבתחיית המתים הגוף שהכי מתוקן יקום.
נכון.
זאת אומרת, יש שלא יקומו, ויכול להיות בעצם שאני לא אזכה לראות אותה בתחיית המתים במידה ואני יקום והיא לא, או להפך.
נכון.
אבל למעלה כן.
כתוב ש... רבי עקיבא הוא היה גלגול של זמרי בן סלו והוא בכה. למה הוא בכה? בגלל שהגוף של זמרי בן סלו לא יקום ורבי עקיבא הוא יקום. אמנם הוא תיקן את נשמתו אבל הוא יקום בגוף שלו, של רבי עקיבא. אי אפשר לקום בכמה גופות. כן? נגיד, אחד היה גלגול ראשון אברהם, שני יצחק, שלישי יעקב. אז מי הוא? כן. תן לגברת שמה, לידך שמה, תודה.
תודה.
כבוד הרב, תראה, שנים רבות יש לי שכן שמציק לי. ו... אני לא, אני הייתי מחזירה, אבל עכשיו אני כבר לא מחזירה, כבר אפילו יותר משנה. מה, מה, הוא אין לו שכל?
מה, אין לו שכל?
אומרים משמיים, משמיים. אז רגע, אני מאמינה שזה משמיים שהוא מציק לי, אבל אין לו שכל? מה, השם נותן לו שכל להפסיק? או שהשם לא רוצה שיפסיק?
ברור שהשם מאפשר לו. אם השם לא היה רוצה, נותן בדעתו לעבור דירה. אבל יש דברים שמתגלגלים עלינו בלי שאנחנו מבינים על מה ולמה. אולי, אולי אתם הייתם שכנים בגלגול קודם ואז את הצקת לו ולא היה לך שכל. אולי, אני לא יודע. אולי את הצקת למישהו, אני לא יודע, בטח תגידי שלא. אבל אולי הצקת למישהו... אולי זה, אי אפשר לדעת, אני לא מכיר את הנושא, כי אני לא מכיר לא אותך ולא אותו, אז איך אני יכול להגיד לך בדיוק מה היה ועל מה היה? אבל ברור שזה מעט השם. אם דוד המלך כללו אותו, והוא אמר השם, אמר לו כלל, ואפילו שדוד היה מלך ישראל ורגל במרכבה, עם כל זה, הנה את רואה שיכול להיות שיקללו אפילו את דוד המלך.
כן. אבל אין לו שכל?
יש לו בכמות קטנה. לך יש יותר שכל, זה ברור, כי אם שנה הצלחת להתגבר, יש לך יותר שכל.
איזה שנה? 3-4 שנים?
לא, אמרת שעכשיו את שותקת שנה.
לא, שותקת יותר אפילו משנה.
אה, יותר? בסדר. יפה, כן, שאלה, הנה פה בחור. תכף. כן.
שלום כבוד הרב. קודם כל תודה רבה על ההרצאה היפה הזאת. אהבנו אותה מאוד. אפשר כפיים לרב. וגם אלה שבחוץ שיפריעו לנו, הם לא יפריעו לנו בכלל. אני רוצה לבקש מהרב גם בקשה וגם שאלה אם אפשר. נתחיל בדרך כלל הפוך, מתחיל בבקשה, אם אפשר בבקשה זיווג הגון, בחתונה כשרה, בהפרדה, באוכל כשר, כמו שהרב תמיד מציע, אז אם אפשר בבקשה, ואחרי זה שאלה.
מה שמך?
יעקב כהן.
יעקב כהן בן?
סילביה.
סילביה, תזכה לזיווג הגון מהרה, אמן.
אמן ואמן. תודה רבה כבוד הרב.
כן.
השאלה שלי היא כזאת. שמעתי כמה ככה, איזה מישהו מיוחד שלח אותי לכאן היום, אמר לי תתייעץ עם הרב, הרב יוכל לתת לך תשובה מדויקת. שאלה פשוטה ביותר, מה שהרב יגיד. אני הלוויתי לבן אדם כסף, סכום מכובד. והשאלה שלי היא כזאת. הבן אדם לא מחזיר את הכסף. מה הדין של הדבר הזה?
גזלן. ואתה יכול לתבוע אותו. מה הבעיה?
אוקיי. מה התורה בעצם? זה תביעה, זה ברור.
זה מה
שאומר.
זה מה שאומר.
השאלה מבחינה של תורה, כי אני יודע שיש כל מיני...
לא כל מיני. גזלן, ואתה יכול לתבוע אותו.
אוקיי. בסדר גמור.
כן, תן לבחור פה.
תודה רבה כבוד הרב וקהל המאזינים. שמי דוד, אני בן יפת דמתי, ושם אמי בת שבע. הייתי רוצה לדעת האם ידוע לרב מה היה החלק המקשר בין השופטים והנביאים בתקופת התנ"ך לבין דבר אלוהים. מה היה החלק המקשר? זאת אומרת, מה הם שמו מתחת לירך ימין כשהם באו לשפוט את העם?
אני לא מכיר דבר כזה ששמו מתחת לירך. אם אתה יודע משהו שכתוב ב... נביאים או בשופטים, אני אשמח לשמוע. אם אתה מביא מספרות חיצונית, אז כנראה זה ספרים חיצוניים.
לא, ספרות חיצונית, אני בן יפת דמתי. לא
אז
בן...
תגיד לי, נו, מה איפה כתוב? אני אשמח.
לא, אז היה כתוב, ואני לא זוכר איפה, אבל היה כתוב.
לא, זה חשוב איפה.
למדתי את זה כילד.
לא, ילד לא, אני אתה, צריך
אתה
כתוב.
אתה תכיר את זה גם כן.
בוא נראה, נו תגיד.
חמשת חומשי התורה היו כרוכים כמגילות מתחת לירחם הימנית, כן. כל פעם שהם שפטו את העם.
אסור לשים בירך את התורה, זה משפיל את הספרים, וזה לא הגיוני. אבל אם אתה תביא לי כתוב, מול הכתוב אני לא מתווכח.
אני רואה שאני אצטרך לפגוש אותך פעם נוספת בשביל...
כן, אם תבוא, למה לא על העין, יתקבל קפה גם.
תודה רבה, תודה רבה. עכשיו אני אמשיך בשאלה, אני
מציג... בבקשה, עוד שאלה.
אני מציג את הנושא שלי, בכל אופן. בספר בראשית, בפרק ממתת, בברכת יעקב את בניו, הוא כותב שם, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילו ולא יקהת עמים. זה הברכה של יעקב אבינו ליהודה. משמעו של דבר שהמלוכה וההנהגה ניתנה ליהודה בהבטחת יעקב.
כן.
Okay. עכשיו, ממשה רבנו ועד שמואל, לא קם נביא גדול יותר משמואל, עד כמה שאני יודע.
הלאה.
שמואל לקח על עצמו להמליך מלך כאשר העם בא אליו ואמר תמליך עלינו מלך, והוא החליט שהוא לוקח
את שאול. את שאול, הוא היה שאול למלוכה, הוא היה שאול למלוכה. כן, כן, הלאה, נו.
כן, למה הוא היה צריך להמליך אותו שלוש פעמים?
הקדוש ברוך הוא מחליט את מי ממליכים, זה לא שהוא מחליט.
הוא פעם אחת לקח אותו ללשכה שלו ומשך אותו.
כן, אבל...
ואמר לו, אתה מלך, הוא לא ציפה ששאול ילך ולומר לעם, אני מלך, כי המשיך אותי.
מה ששמואל עושה זה רק בגזרת השם.
גם בפעם השנייה מול הכהנים.
כל מה שעושה הנביא זה רק על פי השם.
אני מרגיש שזו התחמקות מתשובה.
למה? למה?
למה? כי רק מהשם, לפי השם.
רק השם, מה זה נביא? נביא מקבל נבואה ועושה רק על פי השם. אחרת זה לא נביא, זה סתם בן אדם, בן אדם רגיל. נביא לא יכול לעבור על דבר השם. שמואל אחר כך הלך להמליך את דוד, הוא חשב שאליאב המתאים, מה אמר לו השם? אל תבט אל גבוה קומתו ואל מראהו, כי מאסתיהו. ואמר, השם יראה ללבב, והאדם יראה לעיניים, נכון? אז מה אני שומע? שאתה לא יכול לבחור מי שאתה חושב, אלא מי שאני אומר. וזה שאתה רוצה לבחור, הוא לא הוא. אז זה ראיה שמה? שהנביא יכול רק לבחור במי שהשם אמר לו. טוב, תודה רבה. כן.
יש לי עוד...
כן.
עוד שאלה אחת.
אחת, נו.
שאלה אחת, באמת, כבוד הרב.
בבקשה.
בזמנו יצאת במאמר שלך או הודעה שלך על כך שבקרונות שהובלו לאושוויץ,
כן,
צויר השם מפאי.
נכון.
האם אתה עומד על כך או אתה חוזר בך?
מה פתאום חוזר? זה תמונה ביד ושם.
זה לא תמונה ביד ושם, זה לא כתוב שם.
כתוב, כתוב, כתוב.
לא מופיע שם.
אני לא אמרתי קודם כל שהרכבות נסעו לאושוויץ, בדיוק הפוך. זה העקורים שהיו צריכים להגיע לארץ. לקחו אותם קודם לשוויץ ואחר כך לארץ. לא דיברתי, זה סילפו בטלוויזיה ואמרו שאני אומר ככה. הנאצים בשירות מפאי, ככה כתבו הרשעים, והגבתי להם. ועוד לא גמרתי, יש לי עוד תגובה למרר, גיא מרר, ויש לי עוד תמיד ככה. אבל יש לי גם פה חומר, הבאתי, אם תרצה, אם תרצו, אני יכול להקריא לכם מקורות על כל, תראה תראה כמה חומר. כל זה ציטוטים מהיסטוריונים, כל מה שקרה, ואיך קמה המדינה, ולאיזה מטרה, ומה שאמרתי בקטנות, ככה בתוך הדרשה, הכל מגובה פה. אני לא אמרתי דבר כזה, אני אמרתי שהם העדיפו שכמה אנשים, לצערנו הרב זקנים ואחרים, יעמדו לגורלם, ויביאו לפה את האלה שיתאימו לאג'נדה שלהם פה בהקמת המדינה. והיה אחד רשע בשם יצחק גרינבוים, שהוא אמר שהוא לא ייתן כסף להצלת היהודים מקרן היסוד. הוא היה בוועד ההצלה, הוא היה ממפאי, הוא היה אחר כך בממשלה הראשונה, והם לא רצו להציל את כולם. אתה רוצה שאני אקריא לך כמה ציטוטים? או ש... לא.
אני סומך ומאמין בך.
בכל אופן, אני...
תודה לך על התשובות.
אני בכל אופן, רק שתבין, שלחתי קובץ, מישהו... אני נתתי להם באבי אביהם, את צודקת. עכשיו. יש פה קטע שמישהו, אחרי... שאני הייתי בתוכנית עם שמעון ריקלין, שיצא לא בסדר, כי הוא פחד מהם, אז הוא לא התנצל. ואראל סגל כן התנצל, כי הוא אמר שאני אמרתי דברים לא נכונים ושקריים. אחר כך הוא חזר בו. אם יש לך את הקטע של אראל סגל, אז תכין אותו לך, יש יעקב בטח. שהוא התנצל, כן. בכל אופן, הם פוחדים. הימין, ימין מלא, פוחד מהשמאל, אפילו שהם עשו תוכניות, הם ריקלין ואראל סגל וכולם עשו תוכניות על זה, הם בעצמם פוחדים מהם להגיד את זה. לא יאומן כי יסופר. אז מישהו כתב לי עבודה שהוא בדק את מה שאני אומר, אם אני צודק או לא. הוא הסתפק ובדק. כל זה הוא שלח לי, ובסוף הוא כותב, ושלחתי את זה בקבוצות, פה אני רואה שהוא רחיב עוד. שלח לי משהו יותר רחב, רק שנייה. בקיצור, הוא אומר שמה שאני אמרתי בתוכנית, נמצא שהכל מגובה במסמכים ובספרים שהתפרסמו בנוגע לזה. הנה, כן, הוא מסכם ככה. הוא כותב סיכום. מטרת הקמת המדינה להיות ככל העמים. הסלקציה ברכבות במחנות העקורים אחרי השואה. שליטה ובקרה של מפאי על רישיונות עלייה. השארת היהודי הגלותי בגולה ולבנות דבר חדש בניהול הנאורים. הסתה וגזענות נגד חרדים נותרה מאז ועד לזמננו. הבנייה החברתית מהקמת המדינה בהקשר פוליטי למפלגת השמאל ליצירת הגמוניה. לישראל קסטנר הגעתי לאחר צפייה בתוכניתם של הראל סגל ושמעון ריקלין, ולא מדברי הרב, אך הם מאפשרים ראייה בפרספקטיבה רחבה יותר. בחיבור זה ניתן לראות, בחיבור הזה ניתן לראות באופן ברור ומוחלט, דבריו של הרב אמנון יצחק נשענים על ההיסטוריה של העם היהודי. מעבר לכך, נראה כי דבריו אף נאמרו במסורה. זאת אומרת, אני עוד מעטתי ממה שיכולתי להרחיב. אני ממליץ לכל אחד לראות את הסרט הרצל והציונות, שכל הסרט הזה הוא מגובה במסמכים, בתיעודים, בספרים של היסטוריונים שמאלנים, והכל מסרטים ארכיונים. מי שיראה את זה יגיד אם אני צודק או לא צודק, ואם לא דיברתי במסורה. כן, שאלה נוספת. כן, היהודי שמה, מה? הנה הראל סגל, בואו נראה רגע.
רק רוצה לתקן פה טעות שאמרתי השבוע. הזכרנו את הדברים שאמר הרב אמנון יצחק בתוכניתו של שמעון ריקלין, ואמרתי על תמונת הרכבת שכתוב עליה מפאי, שזה דברי הבל ושקר. אלא שהצפיתי שוב, ואמנון יצחק לא אמר שזאת הייתה רכבת בשואה, אלא רכבת של עקורים, ואכן על רכבות העקורים, גם אחרי השואה במחנות העקורים, חילקו את האנשים לפי מפתח מפלגתי, וצריך לומר, רדפו אנשי ביתר במחנות גם אחרי השואה. אז בנקודה הזאת אני רוצה להתנצל בפניו, הוא לא אמר שזאת הייתה רכבת בזמן השואה, אלא אחר השואה. דוד,
שמעתם? אבל התשקורת, כמו תמיד תשקורת, המטרה שלה להשחיר וללכלך, כי היא לא יודעת להתמודד עם החומר. הם לא מתמודדים עם החומר. תביא, תסתור את מה שאני אמרתי, בבקשה. והוצאנו את התמונה מיד ושם. הוצאנו אותה. הנה, הנה התמונה. אתה רואה? כתוב מפאי, לא אני כתבתי, אני לא נסעתי עכשיו לכתוב את זה שם. כתוב, מה אני יכול לעשות שכתוב? אז אסור לי להגיד את מה שכתוב? שיתמודדו. כן. כן, בבקשה אדוני.
ערב טוב, הרב אמנון יצחק.
כן.
הרב דיבר פה על עקירת התורה, שבעצם המטרה של המדינה הייתה, לא משנה מה יהיה, המטרה הסופית של המדינה הייתה בעצם לעקור תורה מעם ישראל. אני זוכר לפני 20-25 שנה, שלמדתי בישיבת תפארת משה בבני ברק ליד ארגון שופר. למדתי שם הישיבה קטנה, ישיבה גדולה. ידעתי להעריך מה זה תלמיד חכם. ידעתי להעריך מה זה רב שהולך ורוטף אחרי יהודים שיחזרו בתשובה. כשהיינו לומדים בישיבה, היינו מחכים לרגע הזה שבצהריים אנחנו נקפוץ לארגון שופר כדי לעזור קצת בהכנה לאצטדיון טדי, עם הרב זוכר, היכל בתרבות, האוניברסיטה העברית. ידענו להעריך מה זה יהודי שיש לו רק תאווה אחת בעולם, וזה להחזיר יהודים בתשובה ולהביא את הגאולה. ארבעים וחמש שנה ומעלה, כבוד הרב רודף אחרי יהודים בכל העולם, נלחם נגד הציונות, נגד השמאלנים. לא אימדתי לפני 20-25 שנה שאני אראה עוקרי תורה, לומדי תורה שהם בעצם עוקרי תורה, הולכים להרצאה של הרב כבר 10 שנים. בשבועיים האחרונים, למי שלא יודע, הייתה הרצאה בנתיבות וגם הרצאה שבוע שעבר במודיעין עילית. הניידות של משטרה היו בחוץ, לא נתנו לרב להיכנס, לא נתנו לאנשים להיכנס, נסו למנוע תורה, חסמו את הכניסה בעיר מודיעין, בכניסה לעיר חסמו אותה, והרב נאלץ להיכנס דרך כניסה צדדית, דרך דרוזי הכניס את הרב לתוך העיר. לא האמנתי שאני אראה לומדי תורה שמוקרי תורה בחזות חרדית שילכו לעקור תורה. הרי מה הרב אומר? מה הרב מדבר? רק את האמת, רק את התורה. וזה לא מי עכשיו, עכשיו זה הייתה באמת, עכשיו זה באמת היה קו אדום. זה 10 שנים והכל ממה? מפוליטיקה. מפוליטיקה. בגלל מה? מי זה הרב שלהם? עבריין מורשע שישב בכלא. כולם כפופים אליו. זה לא יאמן. כל הרבנים הולכים אליו. זכאי, צדיק, הרבה הורשעו בתנועה הזאת, אף אחד לא מוחה, אף אחד לא מדבר. היה עכשיו איזה רב, הלכו ומחו כנגדו, למרות שיש סרטונים שמוכיחים שבעצם הוא עשה את מה שעשה, הם מוחים עליו, אבל על מחיית התורה שהרב אומר הם לא מוחים, על זה שמבזים את הרב לא מוחים. הרב, בעשר שנים האחרונות רדפו אותך ממקום ממקום עוקרי התורה, הרבנים שלהם שלחו אותם ממקום למקום כדי לעקור את התורה, כדי למחוק את הרב. גם בעיר לוד בשנת 2015, לפני 8 שנים, הם ניסו לעצור את ההרצאה בהיכל התרבות, אבל זה לא הצליח להם. ועכשיו זה כבר נחצה קו אדום, זה לא יאמן. ניידות בחוץ, חרדים, עוקרי תורה, לא יאמן. עם מי אנחנו מתמודדים? כשראיתי את ההרצאות האחרונות, הרב, לא אכלתי לידם בלילה. שבוע שעבר אחרי ההרצאה, אמרתי מה אנחנו צריכים לעשות, אני ואשתי אמרתי מה אנחנו צריכים לעשות כנגד עקירת התורה. אנחנו לא נלך ונשבור להם את השמשה כמו שהם שבו למארגן הערב, למארגן של ההרצאה פה, את השמשה של הרכב. ואנחנו לא נלך ונזרוק עליהם אבנים, ואנחנו לא נלך ונפוצץ לה את שיעורי התורה שלהם, כי זה לא דקה של תורה. הדרך שלנו, כי זה לא דקה של תורה, הדרך שלנו זה דרך התורה. אנחנו כנגד עקירת התורה, אנחנו נעשה עוד תורה ועוד תורה ועוד הפצת תורה. אחרי ההרצאה שבוע שעבר, ללא היסוס, אני ואשתי לקחנו על עצמנו בלי עזרה של אף אחד. בעזרת השם, לוקחים על עצמנו כנגד עקירת התורה של לומדי התורה, השסניקים שעוקרים תורה בעם ישראל ובונים מהרב למסור תורה, לוקחים הרצאה בעזרת השם בעיר לוד בחודש אלול. תודה. אני רוצה לברך, הקטן שבקטנים, בשם כל עם ישראל, בכל אנשי האמת, בשם הקהל, לברך את הרב שבעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ייתן לרב כוח. אמן.
להפיץ את האמת בכל הארץ ובעולם. כן, נגד כל השקר. הרב, תמשיך להפיץ את האמת, אל תפחד מאף אחד. לא ראיתי רב שאומר את האמת כמו שאתה אומר בעם ישראל, ולא מפחד, למרות שזה כל כך כואב. שהשם יברך אותך ויזכה אותך, בעזרת השם, להפיץ את האמת עד שתבוא הגאולה, אמן.
אמן.
בהזדמנות זאת, זכיתי לפני שש שנים, קרוב לשש שנים כבר זכיתי, שהרב היה הסנדק של הבן שלי, ולבן שלי קראו אמנון יצחק אדיר. ואחרי שלוש שנים, הרב גם עשה לבן שלי את החלקה. יש לי זכות גדולה, בשם הרב, אם אפשר לעלות על הבמה עם אבא שלי, שהרב בעזרת השם יעשה לילד את החלקה.
חבר. רק לידיעת הציבור, בגלל האירוע שהיה במודיעין, חמש הרצאות, זה החמישית שתרמו. שלום מתוק. זהו,
פעם.
תן לו. השם יזכה אותו להיות צדיק, תלמיד חכם, ירא שמיים. ברוך תהיה,
ברוך תהיה.
תודה. שאלה אחרונה, למי יש? כן, לגברת פה. איך הגעת לפה? כן.
שלום הרב, זאת אילנית סמד, אתה זוכר אותי?
איך, אילנה מה?
אילנית, אתה זוכר את אילנית?
מאיפה?
שהיית בראשון לציון? שדיברת עם אלי? זוכר אותו?
יכול להיות, כן.
אוקיי, אז אני רוצה להגיד לך תודה רבה שהחזקת אותי במה שנתנת לי.
התחתנתם?
הוא לא רוצה ללכת לבית הדין, אני כל הזמן אומרת לו ללכת, ללכת, בוא נלך, בוא נלך. אמנון יצחק אמר לך, לא, אני מפחד, לא, אני מפחד, לא, אני מפחד. זאת אומרת, מה אתה רוצה שאני אעשה? עכשיו כל הצדיקים באים אליי בחלומות, אני לא מצליחה להתפלל, אני לא מצליחה לדבר עם השם. אני מרזיקה שהנשמה שלי ברחה ממני, אני לא יודעת מה לעשות, אני נורא שתחזק אותי, כי יש לי בית משפט ואני לא רוצה, ואני יודעת שהשם איתי ואני בת של מלך ואני נורא אוהבת אותך. שהשם יזכה אותך לבריאות, לנכדים שלך. ואני מאוד אוהבת הרב יגאל כהן, ויש לי בבית, הוא חלם, אלי כהן, סליחה, אליהו, הוא חלם בחלום שלו שהתמונה שלו, יש, הוא רוצה את הרב עובדיה. שבוע שעבר היינו בשיוך של אשדוד.
טוב.
תראה נורדת.
תשמעי.
וקניתי לו את הרב עובדיה.
טוב.
עכשיו, כל הצדיקים באים אליי ואני, ונותנים לי כזה בראש וזה, ואומרים לי שאני צריכה להתחתן.
בסדר גמור.
אמן.
צריך שהם יבואו גם אליו בשביל...
הוא לא רוצה, הוא לא מקשיב לי.
טוב.
טוב, אז שאתן לך רק דברים טובים,
תודה
אמן.
תודה רבה, תודה
אני
רבה.
אני אוהבת אותך, רק...
יהודי יקר, יהודיה יקרה, הוצגה לפניכם טעימה מתורתנו הקדושה. אם ברצונכם להמשיך לבדוק ולאמת את האמונה, הנכם מוזמנים להגיע למשרדי שופר, רחוב מתתיהו 10, בני ברק. או לטלפון 03-677-7779, מייל שופר, מייל שטרודלשופר.tv, כתובתנו באינטרנט שופר.tv, בו תוכלו לגלות עולם נפלא של זיכוי הרבים וחזרה בתשובה ברחבי הארץ והעולם, ומסלולים מגוונים שתוכלו גם אתם להיות שותפים במפעל הגדול הזה. ניתן לצפות בחינם למעלה מ-1,300 הרצאות של הרב אמנון יצחק שליטה. וכן, ניתן לרכוש במשרדי שופר DVD לצפייה, MP3 לשמיעה, ניתן להוריד הרצאות לנגן MP3 ולעקוב אחרי השיעורים וההרצאות בשידור חי וחוזר בשופר קול גם בקומה הכשרה. לשמיעת שידורים חיים 073-337-6900 ובשידור חוזר בטלפון 02-372-4787. וכבר ידוע מה שפסק הרמב״ם, זכותו תגן אלינו אמן, וכבר הבטיח התורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד הן נגאלים.